עדות מקומית, כתבתה של נעמה ריבה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. שני בני זוג מנהלים שיחה. הוא, מיכה ברעם, זוכה פרס ישראל לצילום ואחד ממתעדי הבולטים של מדינת ישראל, היא, אורנה, אשתו, אומנית ומי שאחראית לאיסוף ושימור הארכיון העצום של עבודותיו, המונה כחצי מיליון צילומים משנת 1965 והלאה, לקטלוג ולפרשנות שלהן באלבומים ובקטלוגים. בקיצור, יצאתי מהגיחה הראשונה, מתחיל ברעם לתאר אירוע שצילם כשנלווה אי אז לצהל בשטח האויב. אבל אורנה מיד מתקנת. לא, לא יצאת. הוא מתעקש על נכונות ודיוק הנרטיב וסונט בה. אל תעזרי לי. היא מתעצבנת. אז כל מה שאני רושמת לא נכון? והוא משיב, כן, אני אסביר לך. היא לא נותנת לו לסיים ונוזפת. סליחה? סליחה, אתה טועה. אתה פשוט טועה. להראות לך בקונטקטים? הסצנה הזאת, המופיעה בתחילת הסרט 1341 פריימים מהמצלמה של מיכה ברעם, של הבמאי רן טל, לא מסבירה במדויק על איזה אירוע בני הזוג מתווכחים, למרות שברור שהמקום הוא לבנון והשנה 1972. אבל היא גם לא צריכה להסביר. התפקיד שלה הוא להעלות יחסים חמקמקים שחוזרים ומופיעים לאורך כל הסרט, אלו שבין זיכרון לתיעוד. ובעיקר להעביר מההתחלה את מה שהתגלה בהמשך שוב ושוב. הסיפור של ברעם הוא לא רק סיפור של צלם שתיעד את מדינת ישראל עשרות שנים ושיקף את הישראליות ואת השינויים שעברה, הוא גם הסיפור של שניהם. הוא מפעל של בני זוג שמרותחים זה לזו, הוא בחזית, היא מאחורי הקלעים. ב-1341 פריימים אנחנו לא רואים את בני הזוג כפי שהם כיום, כי ראשים מדברים, הוא במראה אפי עם הזקן והשפם המפוארים והשיער שמסורק לצד, היא במראה טבעי נטול קישוטים. יש בסרט כמה קטעי וידאו קצרצרים מילדותו המוקדמת של ברעם, אבל כל השאר הוא תיק העבודות של הצלם עצמו. הוא צילם את כל מלחמות ישראל פרט למלחמת העצמאות. הוא צילם את משפט אייכמן, את האינטיפאדה הראשונה, את העולים בנגב, את הבנייה של הערים והשכונות החדשות בישראל ואת מערות מדבר יהודה. הוא צילם את המנהיגים הבולטים, בהם דוד בן גוריון, משה דיין, גולדה מאיר, אבל סירב להיות צלם חצר. וגם פלאחיות בשדה ואסירים ביטחוניים ומשתפי פעולה מחוסי פנים, שרק חריצים פעורים בסק שעל פניהם בשעה שהם מזהים חשודים בפעולת טרור. הוא צילם חיי יומיום ואירועים שנראים היום ביזרים, כמו תצוגת אופנה בבסיס צריפין. הוא צילם את המרחבים הקרובים לליבו. את הקיבוץ שבו חי בעבר, גשר הזיו, קיבוצים נוספים, את משפחתו ואת אשתו. על הרקע הזה של צילומי הסטילז אנחנו שומעים את הקולות של שניהם ושל שני הבנים. הצלם הוא מרואיין לא מתמסר. היא משלימה אותו לעתים קרובות. במובן הזה הסרט של טל על ברעם, שישודר ב-YES דוקו ב-8 ביוני וב-YES VOD וסטינג, ממשיך את סרטיו המוערכים של הבימאי ילדי השמש, גן עדן והמוזיאון, שמנסים להגדיר את הישראליות. והפעם יש בתמונה גם ביקור ממשי במוזיאון, כי מ-17 בחודש הזה יעמוד הסרט במרכז תערוכה שתיפתח במוזיאון תל אביב, זה שבו הקים ברעם את מחלקת הצילום ועמד בראשה רבע מאה. לצלם ולשכוח, רן טל אחרי מיכה ברעם, כך היא נקראת, עורכת את 1341 פריימים מחדש במיצב שמתפרס על כמה תחנות צפייה. ושם, בקטלוג שלה, מוגדרת חשיבותו ההיסטורית של הצלם הוותיק. כמו בפרויקטים לאומיים חדשים אחרים, מילאו מצלמות הסטילז והקולנוע תפקיד מפתח בעיצובן של זהויות פוליטיות בארץ ובהתנגדות לזהויות אלו, כותב האוצר נועם גל. בהקשר זה יקשה עלינו להצביע על צלם שהשפעתו על תמונתה של הארץ ותדמיתה גדולה מזו של מיכה ברעם. נדמה שהוא נכח בכל מקום, בכל עת, בכל מלחמה ומבצע צבאי, בכל מהפך פוליטי או הפגנה המונית, בכל אירוע תרבותי מהדהד. ברעם עצמו, כיום בן 92, מדבר במונחים הרבה יותר יומיומיים. אני מרגיש שאני לא מספיק צלול ומאבד יותר מדי תאים אפורים, אומר עכשיו בשיחה איתו. גם הריכוז שלי לא מה שהיה. אבל יש לי רקורד של כמה שנות עבודה אינטנסיביות וצלולות, ואת הפרשנויות כל אחד יכול לפרשן. הוא נולד בברלין בשנת 1930 למשה וחנה אנגולי, ובגיל 4 כבר החזיק בידיו מצלמה, פשוט כי היא הייתה בבית, כמו בכל משפחה בורגנית גרמנית. בסרטונים מילדותו הוא נראה רחוק כל כך מהאיש שבחר לעצמו את השם הכו-ישראלי ברעם, בן העם. ילד יפה על רקע נופים אחרים. הוא לא זוכר התנכלויות בשל יהדותו ואפילו הוכתר לילד הכי ארי בגן. אבל רגע לפני שהכתר נרמס ב-1936, עלתה המשפחה לארץ ישראל. אבי, איש עסקים עמיד, חש באדמה הרועדת, מכר את חלקו בעסק המשפחתי המשגשג והיגר עם משפחתו לארץ. כאן תכנן להתחיל חיים חדשים כחלוץ וכחקלאי, כתב ברעם בטקסט שליווה תערוכה אחרת במוזיאון תל אביב ב-1996. את יום הולדתו השישי הוא מציין בסרט כבר חגה כאן. הם גרו תחילה בקריית מוצקין, אחר כך בחיפה, והחיים בישראל היו לא פשוטים לאב, שאותו הוא מגדיר כפלייבוי ברלינאי. הוא הקים בית חרושת לקרח, אבל המבנה נשרף במרד הערבי, והאב נאלץ לעבוד בעבודת כפיים את אישה. בנעוריו עבד ברעם בנמל חיפה, והיה מעורב בפעילות מחתרתית נגד הבריטים, ובמלחמת העצמאות שירת בפלמ"ח. את זהו הוא לא צילם, אבל על מצלמת לייקה הוא התחיל לחלום כבר בגיל בר מצווה. ובטקסט שנלווה לתערוכה מ-1996, הוא מספר שנהג לצפות בשכנו, צלם דיוקנאות חיפאי, והוא נראה לי שבוי במכשיריו. באופן מודע, כפי שהוא מגדיר זאת, התחיל לצלם ב-1953, כשקנה את המצלמה הראשונה שלו, דגם ישן משנת הולדתו, 1930. ב-1956 כבר זימנה לו המציאות המזרח-תיכונית את המלחמה הראשונה שלו כצלם, מלחמת סיני, ואחרי שתיעד את הכוחות הלוחמים ואת הנופים המדבריים, פרסם את הספר על פני סיני עם עזריה אלון ממייסדי החברה להגנת הטבע. וכבר אז ניכר הסגנון הריאליסטי שלו, ניגוד לצילומי מלחמת העצמאות שאותם תיאר שנים אחר כך ככאלה שנעשו ברוח תעמולתית, הרואית, ולא נגעו בחיים באופן מיידי וממשי. יכול להיות שהרתיעה מהסגנון הזה היא שהמריצה אותך לצלם מלחמות? אולי זו אחת הסיבות, הוא עונה בקצרה, במה שמתגלה כתשובה טיפוסית. בשכר הסופרים על ספרו הראשון בכל אופן, הוא רכש אופנוע, ולאחר שקיבל הצעת עבודה מהעיתון במחנה, עזב את הקיבוץ ועבר לתל אביב. בהמשך יש פרק זמן בחייו שלא מונצח בארכיון. זו תקופה שבה חיו בני הזוג בגרמניה. נסעתי בשליחות האומה, אני לא מדבר על זה. גרנו איפה שהיה צריך לגור מטעמי הפרויקט, הוא מגדיר בקמצנות בסרט, אבל אחר כך רומז בכל זאת שהייתה לכך שייכות לחשד שהמדענים הגרמנים שהתיישבו אחרי מלחמת העולם במצרים מסייעים לה לפתח טילים. החיים בארץ הולדתו היו נוחים ושלבים, אבל, אורנה אומרת, היא ידעה שכדי להיות צלם מקצועי הוא חייב לחוות את הצילום יום-יום. הם חזרו לארץ. נקודת מפנה בחייו הייתה 1967, או מלחמת ששת הימים. ברעם ירד אז לסיני יחד עם קורנל קאפה, אחיו של הצלם המהולל רוברט קאפה, שהגיע לכאן באביב של אותה שנה, למסע צילומים רגוע, אבל גילה שההיסטוריה שינתה לו את התוכניות. ברעם הספיק לצלם כלי רכב חרוכים ולהיות יעד להפצצה של מיג, כששמע שחוסן מתחיל להפגיז את ירושלים ושינה כיוון. בסיני הייתי, אבל בירושלים לא הייתי כבר 3,000 שנה, הוא אמר לקאפה, כפי שהוא מספר בסרט. בירושלים ברעם תיעד רחובות ריקים וחיילים ליד הכותל, מביטים הרחק למעלה, וגם ילדים ערבים במסעית עמוסה בדרך לירדן, פלסטינים נסים עם מה שהצליחו לארוז, מזוודות ותיקים בצד הדרך. מה ההבדלים בין התחושות שעלו בך כשצילמת אז, ובין אלו שהצילומים מעלים היום? אין לי חשק להתחיל לחפור בזה. אולי תשאלי את אורנה? אני שואלת. אורנה. תמיד ההתבוננות בצילומים היא תלוית הקשר, זמן וניסיון. אחרי 20, 30 או יותר שנים, הצילום צובר איזו פטינה היסטורית. כולנו התרגשנו כשהחיילים הגיעו לכותל, אפילו אנשים לא דתיים. גם אני התרגשתי. אחר כך כל מיני דברים קרו והמתנחלים צברו כוח, וכל זה השפיע על ההתייחסות לצילומים. בסרט היא מתייחסת לצילום אחד במיוחד, של חייל מגבו, מתפלל. לראשו כיפה ועל הכתפיים שרשראות כדורים שמדמות תלית. היא אומרת שעם השנים הם התחילו לתאב את הצילום הזה שביטא ביניהם את החיבור בין דת לכוח. אחר כך אמרו אחד לשנייה שזה מה שהיה, ואין טעם בתיעוב. ברעה מצידו מדבר על תצלום של חייל מניף דגל על כיפת הסלע, ואומר שהיום הוא לא אוהב אותו. זה לא צילום גדול, אבל אלו כנראה 5 הדקות היחידות בהיסטוריה שדגל ישראל היה מונף מעל הר הבית. הוא אומר, הוא מספר שנציגי המתנחלים ביקשו ממנו את הצילום, אבל הוא לא נאתר. כשצולמו ב-67, הצילומים האלו זכו להצלחה אדירה. הם פורסמו ברחבי העולם, וברעה מצטרף לסוכנות מגנום, וצילומיו התחילו להופיע במגזינים כמו לייף, ניו יורקר, פרי מאץ', שטרן, ובעיקר בניו יורק טיימס, שהפקיד אותו על אזור המזרח התיכון במשך יותר משני עשורים. מלבד המגזינים והעיתונים היו גם תערוכות בארץ ובעולם, בין השאר במוזיאון לאומנות מודרנית בניו יורק, מוזיאון לודוויג בקלן, המוזיאון לאומנויות יפות ביוסטון, ואפילו כרזות סרטים. יש סיפור מפורסם מאחורי כרזת הסרט המתופפת הקטנה, לפי הספר של לקרה, מספרת עכשיו אורנה ברעם בריאיון המתקיים בביתם שבשכונת רמת חן ברמת גן. צילמו את הסרט בארץ ונאסר על עיתונאים לצלם על הסט. מיכה הצליח להתגנב לשם וצילם את דיין קיטו נשענת על קלצ'ניקוב נעוץ באדמה. הצילום פורסם ברחבי העולם. האחים וורנר, מפיקי הסרט, מאוד לא סמכו על כך ודרשו לאסור את המשך הפרסום, אבל לבסוף השתמשו בדימוי הצילומי בעיצוב של כרזת הסרט. הכרזה הופיעה בכל העולם ועל עמוד שלם בניו יורק טיימס. כששאלנו את עורך הדין שלנו אם כדאי לתבוע על הפרת זכויות יוצרים, הוא אמר, אם האחים וורנר לא מתעסקים. אבל יותר מכל הוגדר ברעם כצלם המלחמות הישראלי. ביום כיפור הוא צילם בסיני חיילים קמים משנת לילה על החולות, רגעים אחרונים של חיוך, שבועים יושבים מכוסי עיניים וכפותי ידיים. אין ספור תמונות כולל אחת שבה נראים שבועים וחיילים יחד מגוננים על עצמם מהפצצה שהעלתה מאחוריהם ענן חול ענק. אתה צריך רק ללחוץ, הקומפוזיציה תתרחש מעצמה, הוא אומר בנונשלנטיות על הסצנה מסכנת החיים הזאת, ובאותה הזדמנות מספק עוד רציונל להסתכנות החוזרת שלו. אתה מתקרב לסכנות כדי להרגיש שאתה חי. זה לא שאהבתי בהכרח לצלם מלחמות, אבל נמשכתי לזה, זה בהחלט משך אותי. מעבר להסברים רציונליים. אולי זה קשור להרפתקנות שלי. הוא מגדיר קצת אחרת בסרט. ואורנה משלימה. הוא פשוט צילם הכל. היה איפה שקרה משהו והיו מלחמות, אז הוא היה שם. עוצר התערוכה נועם גל מסכים איתה. אני לא בטוח שהוא בכלל שמח עם הטייטל הזה של צלמי מלחמות. הוא גם צילם הפגנות מצוין ודיוקנאות של פוליטיקאים. הוא פשוט פעל בתקופה של מלחמות, הוא אומר. מיכה הוא שילוב נדיר של תפיסה חזותית מכוננת, עין מעולה עם נסיבות חיים. הוא נפל טוב בהיסטוריה. רוב הישראלים שחיו את התקופה הזאת לא היו עם מצלמה. היו לו חברים בכל דרגה צבאית ופוליטית, והם אפשרו לו להגיע לישיבות ממשלה, למשפטים חשובים, לקרבות חשובים. בהקשר האחרון, הוא עומד בשורה אחת עם צלמי מלחמות כמו דון מקלן וג'וזף קודלקה. אילו צלמי מלחמות ישראלים נוספים ניצבים בשורה הזאת? גל. לאורך שנים רבות גם הפעילות של מיקי קרצמן ואלכס ליבק בצילום בשטחים היא משמעותית, אבל החשיפה לסכנות לא נעצרה במלחמות. למעשה הוויכוח הזוגי שפתח את הכתבה הזאת, בתמצות, בסרט הוא ארוך יותר, מתייחס לתעתועי זיכרון בין שתי כניסות של צהל ללבנון, הראשונה בחודש פברואר 1972 והשנייה בספטמבר אותה שנה. במבצע הראשון מיכה היה סמוך לגבול, אורנה מסבירה עכשיו, היה איסור על כניסת עיתונאים ללבנון, אבל אחד המפקדים שהכיר אותו הציע לו להצטרף ולעלות לזחלם, וכך הוא היה לצלם היחיד שנכנס ללבנון. במהלך המבצע הוא נפצע, הוא פונה עם קצין אחר במסוק לבית חולים בצפת, בזמן שהמשטרה והצבא חיכו לו מחוץ לגדר, כדי לעצור אותו על כניסה לארץ אויב ללא אישור, ואפילו בגידה במולדת. כמה חודשים לאחר מכן היה מבצע נוסף בלבנון. הפעם הייתה כניסה חופשית לעיתונאים, ורק על מיכה נאסר להיכנס כעונש של הכניסה הקודמת. הפעולה הסתבכה והצבא נאלץ להישאר בלבנון במהלך יום כיפור, ביחד עם העיתונאים. וכך יצא שמיכה צילם את טור הרכבים של צהל נכנס ללבנון, וזה היה הצילום הזמין היחיד מהפעולה. הוא התפרסם על כפולת עמודים במגזין לייף. ובכלל, לבנון משמעותית מאוד בחייו המקצועיים של ברעם. בזמן מלחמת לבנון הראשונה הוא שהה בזמן ארוך, תיעד את החיים והמלחמה שהתקיימו זה לצד זה. את ההלוויה של הנשיא שנרצח בשיר ג'ומאייל ואת סבר ושתילה לאחר הטבח. לאחר שהגיע לשם במטוס ששכר עיתונאי זר, הוא הנציח ניצולים עומדים ליד גופות, כשלאפם עם חטות, נשים זועקות ומקוננות, הרס. אבל הוא צילם רק מעט. לא תמיד צריך לצלם הכל, הוא מסביר בסרט. זו הייתה תקופה קשה. זה שבר אותו, אומרת אורנה. הם נפגשו לראשונה כשהיא הייתה בת 14 והוא בן 22. הוא היה מדריך בתנועת הנוער ונפגשנו במחנה הקיץ של התנועה, היא מספרת. אני בת כנרת, והיה קליק. הייתה בינינו חברות. אני הייתי ילדה, הוא היה ג'נטלמן. אכלנו גלידה, ראינו סרטים, יצאנו לטיולים, אבל שום דבר מעבר לזה. בהמשך היא התחתנה בגיל צעיר ונולד לבן בכור. זמן קצר לאחר מכן התגרשה, ומעט אחר כך חודש הקשר עם ברעם והם נישאו. למרות שאמרה לו, אתה לא אחראי ולא יציב ואי אפשר להקים איתך משפחה. עשרות שנים אחר כך, כשאני מתקשרת ומבקשת אותה להשלמת פרטים, הוא אומר בציניות קלה, את אורנה אני לא נותן, אבל להעביר לה את השפופרת. בשיחה איתם הוא מספר שהוא ממשיך להגיד לה לפחות פעם ביומיים שהיא יפה, והיא מוסיפה שהוא עדיין אוהב את החיוך שלה. אחד הרגעים שהמציח היה לידת בנם ברק. ברעם צילם ממש את רגע יציאתו לאוויר העולם, בתקופה שמצלמות לא היו אביזר חובה בחדר הלידה. אף אב בישראל לא תיעד את לידת בנו עד אז. לפני הלידה ניסינו לשכנע את פרופסור שר מבחירי בית החולים שיבא לצלם אותה, אבל הוא לא השתכנע, מספרת אורנה בשיחה בביתם. הגעתי לחדר הלידה בלילה. היו שם אחות ראשית וסגניתה. שר לא היה שם. אני לא יודעת לשקר, אז אמרנו שדיברנו עם הפרופסור. לא אמרנו שהוא לא הסכים. היא הכניסה את מיכה והלבישה אותי. אמרתי לו לעמוד מאחוריי. לא רציתי שיצלם מקדימה. אמרתי לו, אתה תעשה את העבודה שלך ואני את שלי. ובתור קיבוצניקית, אמרו לי לא לצעוק. מחוץ לחדר הלידה, ההפרדה בין העבודות לא הייתה קיימת. אורנה הייתה אומנית שרפי לוי דחק בליצור, אבל היא ויתרה על קריירה משלה כדי לגדל את הילדים ולסייע בזו של בעלה. לא יכולתי לעשות אומנות, כי אי אפשר לעשות את זה שלוש פעמים אחר הצהריים, היא אומרת. יצא לי להציג ומחרתי פה ושם, אבל אי אפשר לעשות הכל ביחד. אם אישה אומרת שהיא גם מצליחה לגדל משפחה וגם לעשות קריירה, זה לא באמת אפשרי. מיכה כמעט שלא היה בבית. בשנים שהוא עבד ברצינות, הוא היה מחוץ לבית 25 יום בחודש, ותמיד העבודה שלו הייתה מרכז החיים בבית. בסרט היא מספרת שהפרפקציוניזם והלהט לאומנות לא היו מאפשרים לה לעשות את שני הדברים יחד. בניהם מדברים על כך בצער וחשים בשבילה את ההחמצה. אבל היא עצמה אומרת שהיא לא מתחרטת. היא בחרה בזה. בבית שברמת חן, בית צנוע ששונה מהבתים העכשוויים בשכונה, נמצאים ספריה בכל פינה וציורים שלה תלויים על הקירות לצד צילומים אחדים של ברעם. עבודות אומנות של אחרים כמעט אין, אבל הממלכה של אורנה ברעם נמצאת במרתף. שם היא בנתה את הארכיון העצום של בן זוגה, ארכיון שהיא מסוגלת לפרט מה נמצא בכל פריים ופריים בו. למעשה, כבר כמה שנים בני הזוג מחפשים תורם שירכוש אותו ויתרום לאחד המוסדות, אבל לא מוצאים. בספרייה הלאומית מוכנים לקבל אותו בשמחה בחינם, אבל אנחנו לא ניתן בחינם 60 שנות עבודה, היא אומרת, ומקוננת על הפרת זכויות היוצרים המוגברת של תקופת האינטרנט. לאורך השנים היו מי שביקרו את ברעם שהוא משרת את הצבא, שהוא ממסדי, שבחר צד. בסרט, טל מאמת אותו עם כך והוא מתקומם. זה כאילו האשימו אותי היום שאני ציוני, הוא אומר. בעבר כבר השיב שלא שירת אף גוף, גם לא את הצבא, ושכל מה שעשה היה לנסות להבין מורכבות של מצבים שאולי אין להם פתרון. בסרט הוא לא חוזר על כך, וכשדי מהר מתברר שלא ירחיב בנושא, אורנה עונה במקומו שבצילום אין דבר כזה, לבחור צד. אתה מצלם מהצד שלך ולא יכול לצלם את שני הצדדים יחד. ובשיחה עכשיו היא אומרת, תמיד הייתה למיכה אמפתיה לבני אדם, רואים את זה מההתחלה, גם כשהוא מצלם שבועים ופליטים. זה לא קשור להיבטים אינטלקטואליים, זו גישה שקיימת. היא גם זו ששוברת את השתיקה כשטל מקשה ושואל, צילמת צילומים שהביחו את הצבא? מחטש הבננות, נשמע קולה המזכיר. רק אחר כך הוא מדבר על אי הנוחות שהוא חש כלפי סדרה בשם זה, המנציחה חיילי צהל שלרגליהם גופות של לוחמי פתח שניסו לחדור לבקעת הירדן ב-1968. עד היום אני לא יודע אם הם נכנעו או לא נכנעו. כשאני הגעתי, הם היו כולם הרוגים, הוא מסביר. והיא ממשיכה אותו. אני תמיד שואלת את עצמי למה הרוגים בלי נעליים. החיילים הישראלים הורידו אותן, אחרי שהם הרגו אותם? לצלם מלחמה זה לא אתי, הוא אומר בסוף. והיא, ששימרה את מאות אלפי הקונטקטים שלו, מבהירה. התגובה שלו למה שקורה כאן הייתה להמעיט לצלם. ואז הוא הפסיק. ברם הפסיק לצלם באופן מקצועי והסתפק בתיעוד המשפחה והחברים ומקומות שבילה בהם עם תחילת האלף הנוכחי. זו הייתה תקופת המעבר לצילום דיגיטלי שהיום משמש ככלי לכל בן אנוש ברחבי הגלובוס. הצלמים המקצועיים מתחילים להיות לא חשובים. הם מביאים איתם הרבה שיקולים אתיים שאנשים שבידיהם המצלפונים, כך הוא מכנה את מצלמות הטלפונים החכמים, לא עושים. שיקולים אתיים לא מעניינים את האדם הפשוט. לפני עשור, בשיחה עם דליה מנור, עוצרת התערוכה דרומה, שהוצגה במוזיאון הנגב, הוא הרחיב על הפער בין צילום אנלוגי לדיגיטלי. יש לי חבר, יוזף קודלקה, שהיה מצלם במשך חודשים ושם את הפילמים בסקית. בחורף היה נוסע לפתח אותם. יש לצלם תחושה, והיא מבוססת על ניסיון מסוים. האם הוא כבש את הנושא, תפס אותו? אף פעם אתה לא יודע בדיוק, עד תום הפיתוח של הפילמים, אם אכן הצלחת במה שנדמה לך שאתה רואה. השלב הסופי הוא רק כשהצילום יוצא לאור. איך מחליטים אם מישהו צלם או לא? אלו מסתרי הצילום. זה המסתורין של הדבר הזה שנקרא אומנות. בעצם תמחקי את זה, אני לא מתיימר לקבוע. ושוב אורנה נחלצת לעזרתו. אין היררכיה. צילום נשפט באותם קריטריונים של אומנות טובה. בחמש השנים האחרונות הוא כמעט לא מצלם וגם ממעט לצאת מהבית, למרות שהוא ממשיך לקום כל בוקר עם רעיונות חדשים. אתה עוקב אחרי מה שקורה באוקראינה? יש ברירה? אני מסתכל. אתה לא מקנה בצלמים שמצלמים שם? לא, ממש לא. לא הייתי רוצה לצלם שם. הפסקתי לקנה בצלמי מלחמות אחרי מלחמת יום כיפור. באחד הסכסוכים בין הטורקים ליוונים בקפריסין, היה מטוס שהוזמן על ידי מגזינים מחול. שמרו לי שם מקום. אבל אמרתי שאני מתעסק רק במלחמות שלנו. חשבת שב-2022 עדיין יהיו מלחמות שצלמים יצטרכו לתעד? זה עצוב לי מאוד. אני מבין שבזמננו לא תהיה הפסקה במלחמות. זה כנראה חלק עמוק מאוד באנושות. תכונה אנושית שמחזירה אותנו כל פעם מחדש לימי קין והבל. זו תכונה גברית, לא? להמשיך להילחם. אני לא יודע. יעל היא זו שתקע את היתד בסיסרה. ואורנה משלימה, נשים יכולות להיות אגרסיביות לפחות כמו גברים. צילמת גם פוליטיקאים, היית רוצה לצלם את אלו של היום? בשום אופן לא. אני סוגר את הרדיו, בניגוד למחאות של אשתי, כשאני שומע את חלקם הוא מרגיש שזו תחינה וחפירה. ואורנה מוסיפה, היום כולם חופרים. הוא ביבי, הוא מייצג את הנהנתנות וחוסר תשומת הלב למצב האנושי של אחרים. יש משהו שרצית לעשות ולא עשית? אחד החלומות שלי היה להקים בארץ מין מרכז לצילום כמו ACP שעזרתי להקים בניו יורק. מבחינה מסוימת די הצלחתי כי הצילום נכנס לשני המוזיאונים הגדולים, תל אביב וישראל, והייתי מעורב בשתי המחלקות. במוזיאון ישראל עבד כיועץ. ולסיום, אתה אוהב את הסרט? אורנה, הייתה תחושה של אמון עם רן. הוא היה מוכן להוסיף עוד 200-300 צילומים. וברעם מוסיף. אחרי הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה תערוכות וספרים, חשבתי שהגיע הזמן לעשות עליי סרט. ויצא שכן. הייתה תחושה שאנחנו עובדים עם מישהו רגיש ואינטליגנטי, ואני אוהב את הסרט והתרגלתי אליו. זו גם הסיבה שאני מדבר איתך, למרות שיש לך את הזכות לשאול שאלות לא סימפתיות, שאני לא בהכרח מת לענות עליהן. עדות מקומית. כתבתה של נעמה ריבה. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.